אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית והיום בעולם. הקרב במערכת הבחירות בבריטניה עולה מדרגה בעקבות פיגוע הטרור ביום שישי שבו נהרגו שני בני אדם, כך השיב היום ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין, כשנשאל האם הוא תומך בשחרור מוקדם של מחבלים מהכלא, כפי שקרה עם המפגע בלונדון.
Do you think that people convicted of terrorism offenses need to serve a full prison sentence?
I think it depends on the circumstances, depends on the sentence, but crucially depends on what they've done in prison.
So not necessarily then?
No, not necessarily, no.
תלוי במצב, תלוי בגזר הדין, במה שעשה המחבל, לא בהכריח. ראש ממשלת מלטה, ג'וזף מוסקט, צפוי להתפטר ב-18 בינואר, שנתיים לאחר רציחה מסתורית של עיתונאית מקומית. כתב אישום הוגש נגד איש עסקים בכיר במלטה, יורגן פנץ', החשוד ברצח. אני מוכן ונחוש לעשות הכל כדי להביא לחשיפת האמת. במדריד תיפתח מחר ועידת האקלים, הנתונים מעידים שהמצב רק מחמיר, אבל יש גם סיבה מסוימת לאופטימיות. במדינות שבהן עד לאחרונה הייתה מעט מודעות סביבתית מתחילים להתעורר. רינת ספיבק שלנו בקטמנדו תביא כאן את קולות המפגינים שנלחמים על ההימלאיה.
התושבים הנפאלים מתכוננים לחורף, ובמקרה שלהם לא מדובר רק בהגנה מפני הקור, אלא מזיהום האוויר שהולך ומתחזק בחודשים אלה. העיתונים המקומיים מוצפים באזהרות מפני הזיהום, העיר מלאה אשן ואבק, תוך ימים ספורים גם הטיילים שמבקרים כאן נדבקים בשיעול מטריד.
וגם...
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we want home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and
הלך לעולמו לורד בורג'ס, פזמוני הקליפסו הידוע שהביא לאמריקה את הקול השחור של הקריבים ואת אחד הלהיטים הגדולים בכל הזמנים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהולנד. משטרת הולנד עצרה אתמול חשוד בביצוע מתקפת הדקירות בעיר האג, והשאלה היא האם המעצר שופך אור. על מה בדיוק קרה שם ומדוע? שלום לכתבנו באמסטרדם, יאיר נבות.
שלום ערן.
אז מה עולה מהחקירה?
אז מה שאנחנו יודעים בינתיים הוא שאכן משטרת האג עצרה חשוד בן 35, והחשוד הזה על פי מה שפורסם, הוא למעשה אדם שזהותו לא לגמרי ברורה, ייתכן אפילו שמדובר בסוג של חסר בית. המשטרה מסרה בדיווח שלה שמדובר באדם שלא ברורה זהותו, והעניין הזה ממשיך להיחקר. מה שכן אנחנו יודעים הוא שאותם שלושה פצועים מתקרית הדקירה הזאת ברחוב הקניות הראשי של האג כבר שוחררו מבית החולים. מדובר למעשה בשלושה צעירים, שתי נערות בנות 15 ונער בן 13.5, והם בעצם נפצעו מהדקירות של אותו אדם. ואם אנחנו מסתכלים על הפרטים, אנחנו יכולים אולי ערן להסיק שלא בהכרח מדובר במתקפת טרור, גם בשל העובדה שזהותו לא לגמרי ברורה, אף אחד לא נטל אחריות, גם בשל העובדה שהפצועים כבר שוחררו מבתי החולים ולא נפצעו פציעות חמורות. צריך להבין שהתקרית הזו התרחשה שעות ספורות לאחר תקרית אירוע טרור בעצם בלונדון, על אותו גשר שהרשויות שם הכריזו עליו כאירוע טרור. הוא מתרחש בשעה שהמוני קונים צובעים על החנויות ברחוב הקניות הראשי של האג ביום שישי השחור, ולכן הרחוב המה אדם, והבעלה והפרניקה שנוצרה באותם רגעים בהחלט כמובן מובנת, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לומר כמובן שמדובר במקרה הזה באירוע טרור. צריך גם לזכור שאם אנחנו מסתכלים אחורנית, הרי שתקופת קריסמס היא תקופה מאוד מאוד מועדת לפורענות ברחבי אירופה, יש שווקים...
שוקי חג המולד, כן.
שווקי חג המולד, והיו גם פיגועי טרור קשים בשנים האחרונות, בשנה שעברה בשטרסבורג, למשל, היה אותו פיגוע שגם בו נהרגו 5 בני אדם, ולכן הערנות והזהירות הם כמובן מאוד מאוד גבוהות, וכל אירוע, ולו הקטן ביותר, גורר ישר... סוג של חרושת שמועות, אבל שוב, לגבי האירוע הזה בהאג, אי אפשר לומר בוודאות שמדובר לעת עתה בסוג של פיגוע טרור.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, לא במוסקבה, באמסטרדם, תודה.
סוג ההרגל, תודה.
הרגלים, כן. הרגלים כנראה קשה לשנות. עידו סוען, כתבנו בלונדון, שלום לך.
שלום, שלום אירן.
אז אם באמסטרדם לא בטוח שמדובר בפיגוע, בלונדון אין ספק, נכון?
בלונדון כבר אין ספק שאכן מדובר בפיגוע. בבריטניה מנסים עכשיו להבין כיצד קרה שאיסמן כאן שוחרר ממאסר לאחר שריצה פחות ממחצית מתקופת מאסרו. פוליטיקאים מכל צידי המפה הפוליטית קוראים כעת להערכה מחודשת של מנגנון ענישה ופיקוח על טרוריסטים מורשעים בתום מאסרם. כזכור, הוא שוחרר בדצמבר 2018 בתנאים מוגבלים, לבש אזיק אלקטרוני, חויב להודיע מראש על תנועותיו מחוץ למחוז מגוריו לגורמים הרלוונטיים, מה שלא מנע כאמור מבעדו לבצע את פיגוע הדקירה בו רצח 2. אחד מהם אגב איראן הוא ג'ק מריט, בוגר תואר למשפטים וקרימינולוגיה בן 25, ששימש כמתאם התוכנית של אוניברסיטת קיימברידג' לשילוב אסירים בקהילה. כזכור, המחבל החל את הפיגוע בכנס הזה עצמו של התוכנית שהתקיימה בבניין של סוחרי הדגים בגשר לונדון. היום בביקורו במקום הפיגוע אמר ראש הממשלה ג'ונסון כי על טרוריסטים מורשעים לרצות לפחות 14 שנות מאסר. בואו נשמע את דבריו.
We say in the manifesto that we want to toughen up sentences for serious and violent offenses, and I've said for a long time now that I think that the practice of automatic early release, where you cut a sentence in half and let really serious violent offenders out early, simply isn't working.
במצב שלנו אנו מציינים שנפעל להקשחת עונשים לפשעי אלימות. אני אומר את זה כבר זמן רב, שהפרקטיקה של שחרור אוטומטי מוקדם בו מקצצים את זמן מאסר בכמחצית פשוט אינו מוכיח את עצמו. חוששני, אומר ג'ונסון, שהמקרה הזה הוא עדות מובהקת לכך. אפשר גם לשמוע את המחבל עצמו מ-2008 שדיבר עם ה-BBC בזמנו. בואו נשמע מה הוא אומר אז.
I've been born and bred in England, in Stoke-on-Trent in Cowbridge, and the older community knows me, and they will know, if you ask them, they will know, like these labels what they're putting on, like terrorists, this, that, they will know, I know terrorist.
אז הוא טען שהוא לא טרוריסט ב-2008, היום כבר בטוח שהוא טרוריסט.
היום כבר די ברור שהוא טרוריסט. באמת יש איזושהי הסכמה על כך שמשהו צריך במערכת להשתנות. כמובן שבוריס ג'ונסון עצמו גם אינו מדייק. יש הרי כל מיני הליכי יונשים, חוקי יונשים ששונו גם בתקופת ממשלת השמרנים שג'ונסון עצמו כמובן חלק מהם. זה לא מנע ממנו כמובן לא לדייק בפרטים. קורבין עצמו אמר כי הפנה בעצם אצבע מאשימה על העובדה שדווקא קיצוץ בכוחות המשטרה, הוא זה שבעצם אפשר להגיד שאחראי גם למצב שנוצר שבו מחבל יכול פשוט לעשות פיגוע, ופחות שוטרים רואים ברחובות בשנים האחרונות בבריטניה כתוצאה ממדיניות של ממשלת השמרנים עצמה. אגב, קורבין הוא חזר ואמר היום כי הלייבור אינו אנטישמי, המפלגה היא אינה אנטישמית, הוא אינו אנטישמי, הוא חזר על כך גם היום.
עידו סוען, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה אירן.
ושלום לרב פנחס גולדשמיט.
שלום וברכה.
נשיא ועידת רבני אירופה והרב הראשי של מוסקבה. אנחנו שומעים על ההתפתחויות האלה בלונדון, הפיגוע הזה כמובן עניין אחד, אבל אם ננסה רגע להתמקד בסוגיה שמעסיקה אותנו, האנטישמיות, אתה משתכנע כשג'רמי קורבין אומר אני אינני אנטישמי?
אני חושב שהקהילה היהודית באנגליה לא השתכנעה. הרב הראשי של אנגליה, הרב מרוויס, הוא היה האחרון, דרך אגב, שהביע את דעתו בנושא לפני שבוע, ועשה רעש אדיר באנגליה. אבל לפניו כל המנהיגים, גם מנהיגים חילונים של הקהילה, גם דרך אגב, גם מהצד הרפורמי של הקהילה, כולם מבינים שקורבין אינו בר שיח ואינו שותף לעתידה של הקהילה היהודית.
לא שותף, זה אומר שהקהילה היהודית חד משמעית נגד הצבעה בעד קורבין.
אני חושב שרוב בנייניה ורוב בנייניה של יהדות אנגליה מפחדת מאנגליה תחת ג'רמי קורבין.
ועכשיו מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, זה יקרה בעוד ימים אחדים. אם אכן תיאלץ הקהילה היהודית להתמודד עם ג'רמי קורבין כראש ממשלה, מה שלא נראה לפחות כרגע, האם, מה, יש חשש לקהילה שם?
אני חושב שאם ג'רמי קורבין יבחר, בהחלט, א', ביחסי ישראל, אנגליה, תחול הרעה משמעותית. אני לא יודע עד כמה זה ישפיע על ביטחונה של הקהילה שם. הממשלה הנוכחית וגם הקודמות מאוד עוזרים לקהילה היהודית שם בביטחונה של הקהילה. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, אף פי שהיו כמה וכמה ניסיונות, ברוך השם, לא היו התקפות מוצלחות נגד מוסדות הקהילה היהודית. לכן, לא כמו בצרפת, לא כמו בבלגיה, לא כמו במקומות אחרים. לכן, השאלה של מי יעמוד בראש ממשלת אנגליה הוא חשוב מאוד לקהילה היהודית.
בוא נדבר...
אני רוצה להוסיף שזאת פעם הראשונה בהיסטוריה של הרבנות הראשית של אנגליה, שמתמשכת יותר מ-150 שנה, שרב ראשי, חשב לנכון שצריך להתערב בבחירות.
וזה בעצם מעיד על חומרת המצב. טוב, האמת היא שכמו שזה נראה כרגע בסקרים, בעיקר גם על רקע הפיגוע הזה שהראה בסוף השבוע, זה נראה שג'רמי קורבין רחוק מאוד מדאונינג 10, לפחות בינתיים. אני רוצה לשאול אותך גם על ההתפתחויות בזירות האחרות באירופה, ואני בעיקר מכוון לאותו מבצע שנמשך קרוב לשנתיים ב-16 ערים ברחבי איטליה, שם נחשפה קבוצה שתכננה להקים מפלגה נאו-נאצית, מצאו שם מצבורי ענק של נשק, חפצים עם צלבי קרס, תמונות של היטלר. אנחנו מדברים פה על רשת לא רק איטלקית, אלא כלל אירופית. עד כמה אתם מוטרדים מהדיווחים האלה? אולי דווקא שבעי רצון מהעובדה שהשלטונות מתחילים אולי לקחת ברצינות את החששות שלכם בקהילות היהודיות?
טוב, אנחנו מדברים פה על התחזקות של הפוליטיקה הקיצונית באירופה, גם של השמאל הקיצוני, דוגמת על מה שדברנו באנגליה, גם הימין הקיצוני הגיע לשלטון בקואליציה, גם לפני זה באוסטריה, לפני שהייתה התפרקות, וגם עכשיו באיטליה, גם לפני השינויים בשלטון. ועם זה אנחנו רואים גם התחזקות של המפלגות הנאו-נאציות. אני רוצה לחזור לרגע ליום כיפור בגרמניה, בהלה, במזרח גרמניה, כאן שהימין הקיצוני קיבל הרבה יותר קולות מאשר בעבר. הימין הקיצוני בכלל לא היה קיים בשטח הפוליטי עד לפני כמה שנים, וכמה מדינות הימין הקיצוני קיבל עד 22% מחברי הפרלמנט של ארצות במזרח גרמניה, ועל הרקע הזה ההתקפה נגד בית הכנסת בהלה ביום כיפור, שברוך השם הוא לא הצליח להיכנס בתוך בית הכנסת בגלל אמצעי הזהירות והפיתחון. עכשיו באיטליה, מה שהכי מעניין ואת השאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לפי דיווחי ה-BBC, המשטרה לפני חצי שנה מצאה במחבור של הקבוצה הזאת טיל אוויר-אוויר. עכשיו, אם יש לחבורה הזאת טיל של אוויר-אוויר, אתה לא יכול לראות טיל אוויר-אוויר ממטוס נוסעים לפתוח את הדלת באמצע הטיסה. אתה צריך שיהיה לך גם גישה למטוס קרב. והשאלה היא, אם ככה, את מי הם רוצים להפציץ, נגד מי הם רוצים, נגד מטוס נוסעים של איזה חברת תעופה או מטוס קרב. אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
ועכשיו אנחנו כן רואים שיש ממשלות באירופה שנקטות צעדים, למשל גרמניה נערכת לקדם הצעת חוק חדשה שתגדיר תקיפות אנטישמיות כפשעים חמורים יותר מפשע שנאה רגיל. אתם מוצאים איזושהי נחמה בהכרזות האלה?
אנחנו בקשר עם השלטונות בגרמניה וגם בארצות אחרות לגבי האמצעים כלפי הטרוריסטים, מחבלים קיצוניים למיניהם. היום יש את הטכנולוגיה כדי לעצור אנשים, הפצצות המהלכות האלה, לפני שהם חס ושלום יעשו משהו. הבעיה שצריך את הרצון הפוליטי וגם את הכלים המשפטיים כדי לעשות אותו.
הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה והרב הראשי של מוסקבה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
מלטה עכשיו. התביעה במלטה הגישה כתב אישום נגד איש העסקים יורגן פנש בחשד למעורבות ברציחתה של העיתונאית דפנה קרואנה גליציה. לפני כשנתיים קרואנה גליציה חקרה את אחת החברות שפנש עמד בראשן ואשר הוזכרו בהקשר לפרשת מסמכי פנמה. דיווחה של רינה בסיסט.
קרובי משפחה, חברים, עיתונאים ואזרחים מן השורה ממשיכים להפגין במלטה כבר שבועיים. הם תובעים צדק לעיתונאית דפנה קרואנה גליציה שנרצחה לפני כשנתיים בעת שמטען חבלה פוצץ את המכונית שלה ממש ליד ביתה. בשורה הראשונה עומדים שלושת הבנים של קרואנה גליציה והם לא מתכוונים לוותר. בשבוע שעבר תשאלה המשטרה את ראש המטה של ראש הממשלה, קיס צ'יימברי, אבל צ'יימברי לא נעצר. לאחר התשאול הוא החליט לעזוב את תפקידו, עם עוד שני שרים בממשלתו של ג'וזף מוסקט. אבל ההתפתחות של צ'יימברי ושני השרים לא שיקחה את הזעם הציבורי. במשפחתה של קרואנה גליציה מאמינים שהאיש קשור לרצח. אנחנו לא יודעים כלום. המשפחה שלי לא יודעת כלום. העיתונאים לא יודעים כלום. אנשים לא יודעים כלום. לכן אנחנו כאן. זה ממש אבסורד. כך התלונן בנה של קרואנה גליציה מתיו. הוא האשים את המשטרה בהסתרת מידע ובהגנה על אנשים במערכות הפוליטית והפיננסית הקשורים לדעתו לרצח של אמו. בנה השני של קרואנה גליציה, פול, הסביר גם הוא את תחושות חוסר האונים שמלוות את משפחתו מאז הרצח.
We ended up in this very difficult situation where a lot of the people whom she investigated ended up
מצאנו את עצמנו במצב קשה מאוד, שבו אנשים רבים שהיא חקרה לגביהם, היו בסופו של דבר אלה שחקרו את הרצח שלה עצמה. וזה הופך את המצב למסובך מאוד. וזו אחת הסיבות שאנחנו קוראים לחקירה ציבורית, כך הוא הדגיש. אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה המסובכת הזאת. איש עסקים ידוע במלטה, יורגן פנש, נעצר לפני כעשרה ימים על סיפון היכטה שלו. המשטרה חושדת שהאיש התכוון לברוח מהמדינה דרך הים. מיד לאחר שנעצר, הציע פנש לספק לחוקרים מידע בתמורה על חסינות ומעמד של עד מדינה. אבל התביעה סרבה, ואתמול הוחלט רשמית להאשים אותו במעורבות ברצח. פנש הוזכר בעבר בקשר למסמכי פנמה, אותה פרשה שצפיחיה חקרה קרואנה גליציה. בשנה שעברה נחשף כי פנש הוא האיש שעמד בראשה של חברה מסתורית שהייתה רשומה בדובאי, חברה בשם 17 בלק. חברת 17 בלק נחשדה בארגון מקלטי מס בלתי חוקיים ברחבי העולם. מסמכי פנמה הצביעו על קשרים חשודים בין פנש, צ'יימברי ודמות פוליטית נוספת במלטה, קונרד מיזי. וזה היה בדיוק הסיפור שקרואנה גליציה עבדה עליו. בניה של קרואנה גליציה משוכנעים כי האומץ של אימם לחשוף את רמת השחיתות העמוקה שפסתה במערכת הפוליטית של מלטה הוא שהביא למותה. הם מחכים עכשיו לשמוע מה בדיוק יש למשטרה ולתביעה להגיד על זה. יותר מזה, הם ממשיכים לקרוא לראש ממשלת מלטה להתפטר. כאן רינה בסיסט.
הצהרות של הנסיך הבריטי אנדרו לא נגמרות. אחרי הרעיון המביך ברשת BBC שלאחריו נושל מהמחויבויות הציבוריות שלו, מגיע תחקיר של העיתון דיילי מייל שקושר אותו לפרשת שחיתות. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
שלום אירן.
אז מתברר שבבית של המלכה אליזבת יש הרבה יותר מכבשה שחורה אחת.
כן, יש כמה שלדים בארון מסתבר. העיתון דיילי מייל חושף היום בתחקיר מקיף מאוד, צריך לומר, תכתובות דואר אלקטרוני של הנסיך אנדרו, השלישי של המלכה נזכיר, ומהן עולה כי הנסיך פעל בניגוד עניינים כשניסה לעזור לדיוויד רולנד, איש עסקים המקורב אליו. אנדרו שימש באותה תקופה שליח רשמי של הממלכה לקידום עסקים בריטים. לפי הדיווח, במהלך נסיעותיו הרשמיות, קידם הנסיך בנק בלוקסמבורג בבעלותו של המקורב אליו רולנד. הנסיך אפשר לו לערוך פגישות עם אנשי עסקים במהלך הסיורים שלו, מה שגם אפשר לו לגייס לקוחות חדשים לבנק. מהתכתובות עולה כי ראולנד ומשפחתו נחשפו גם למסמכים סודיים של משפחת המלוכה, ואת כל זה עשה הנסיך כשהיה שותף עסקי של המשפחה הזאת בעסק שנמצא במקלט מס בקריבים. תכתובות הדואר האלקטרוני חשפו עוד שכשהסתבך הנסיך בפרשת ג'פרי אפסטין, כתב לו בנו של דיוויד ראולנד, ג'ונתן, כי עליהם לשמור את יחסיהם מתחת לרדאר. על כך, השיב אנדרו, דרך החשיבה שלך מוצאת חן בעיניי. הנסיך לא הגיב על התחקיר, צריך לומר, וכך גם משפחת ראולנד, אבל מהארמון נמסר כי הנסיך אנדרו היה בשליחות לקידום עסקים בריטים ואינטרסים בריטים מעבר לים, ולא קידם אינטרסים של אנשים פרטיים.
וזה לא נגמר כאן, נכון? יש לו עוד למה לצפות השבוע.
כן, באמת שבועות לא קלים עוברים על הנסיך אנדרו. מחר עומד להתפרסם ב-BBC רעיון נוסף עם המתלוננת נגד הנסיך וירג'יניה ג'ופרי, לשעבר וירג'יניה רוברטס. היא טוענת שג'פרי אפסטין אילץ אותה לקיים יחסי מין עם הנסיך בשלוש הזדמנויות. בוא נשמע קטע קצר מהקדימון לאותו רעיון שכאמור יתפרסם מחר.
It was a really scary time in my life. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth.
כן, אומרת וירג'יניה ג'ופרי, זו הייתה תקופה מפחידה מאוד בחיים שלי, הוא יודע מה קרה, אני יודעת מה קרה, ורק אחד מאיתנו אומר את האמת. צריך לומר, זו לא הפעם הראשונה שהיא מתראיינת, אבל כאמור באותה רשת BBC, עוד רק לפני שבועיים, רעיון באותה רשת שבו הכחיש הנסיך אנדרו את האשמות האלה, הובילו לנישולו מכל תפקידיו הציבוריים, משהו, רעיון שגם גרר הרבה מאוד ביקורת בממלכה. כאמור, נראה שצפויים לו עוד ימים קשים.
טוב, ימים קשים הרבה יותר למתלוננות, כמובן, לאנשים שנאלצו לעבור תחת האירועים הקשים האלה. מיכל רשף, תודה.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית בעיראק ממשיכים להפגין גם אחרי התפטרותו של ראש הממשלה אבדל אבדל מהדי. המוחים מעוניינים לראות ממשלה חדשה ללא הפוליטיקאים המושחתים. היום הוכרזה שביתה בכמה מחוזות ויש דיווחים על נפגעים והרוג בהפגנות היום. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
תמונת מצב על מה שקורה שם בבגדד.
כן, אז בשעה שאנחנו מדברים, הפרלמנט העיראקי התכנס בשעה האחרונה כדי לדון בהתפטרותו של ראש הממשלה יוצא אדל אבדל מהדי. כצפוי, הפרלמנט קיבל ברוב מוחלט את התפטרותו של מי שלא הסכים לוותר על תפקידו במשך חודשיים. אז החלה המחאה הסוערת בעיראק נגד השלטון. כך זה נשמע לפני שעה קלה בפרלמנט העיראקי בבגדד. הנה. כן, אז שואל לי יושב ראש הפרלמנט, האם יש מישהו שמתנגד להתפטרותו של ראש הממשלה? יש שתיקה רועמת, ואז הוא מכריז, אין מי שמתנגד להתפטרות הזו, לא מפתיע במיוחד. נזכיר שביום שישי בצהריים הודיע אבדל מהדי על התפטרותו אחרי שיומיים קודם לכן, שפיכות הדמים ברחבי המדינה גברה, בעיר נסריה ובעיר נג'ף הקדושה לשיעים בדרום המדינה, עשרות נהרגו, מאות נפצעו בעימותים עם כוחות הביטחון. מניין הקורבנות נכון להיום עומד על יותר מ-400 הרוגים וכמעט 20,000 פצועים מתחילת המחאה נגד השלטון בחודש אוקטובר. ברחובות בגדד נגיד חגגו עם הידיעה על התפטרותו ביום שישי, אבל גם היום יומיים אחרי ממשיכים להפגין. היום שמענו כבר דיווחים על הרוגים בעימותים ועל שביתה כללית בכמה המחוזות. המפגינים מבהירים שהתפטרותו של אבדל מהדי לא מספיקה, הם מעוניינים בשינוי שורשי יותר. המפגינים ממה שהם אומרים למעשה שזה לא העניין, לא התפטרותו של אבדל מהדי היא העניין, אלא כל הדם הזה שנשפך. זה כן, היה חלק מהדרישות שלנו שהוא יתפטר, אבל אנחנו ממשיכים עד שכל הממשלה הזאת תלך הביתה, עד שתשונה החוקה, שנציבות הבחירות תוחלף, ועד שיהיו בחירות חדשות לפרלמנט. היום גם שמענו שבניסיון לרצות את המפגינים, נגזר עונש מוות ראשון מסוגו נגד קצין בצבא עיראק, שהוא אשם בהרג מפגינים, אבל אנשים ברחובות, כמו ששמענו, רוצים הרבה יותר, ולא משהו סמלי ומשהו תקשורתי. צריך להגיד שקשה למצוא בעיראק מישהו שמזיל דמעה על לכתו של אבדל מהדי, אולי חוץ מבעלי הברית של איראן, ותכף ניגע בזה. מוקטדה אסדר, המטיף השיעי עם הסיעה הגדולה בפרלמנט, היה אחד מאלה שדחפו את הממשלה להתפטר. הוא גם הצהיר ביממה האחרונה שהוא לא מתכוון להשתתף בממשלה הבאה, כנראה רוצה להשיג עוד קצת תמיכה ציבורית. ומי שבאמת, כמו שציינו, צופה בדאגה למתרחש, איראן, שניסתה בחודשיים האחרונים לנצל את השפעתה בבגדד כדי לסכל את התפטרותו של אבדל מהדי, שנחשב לאישיות שמאוד מקורבת אליה. היא אפשרה את קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ, כדי שיעזור להנהגה של מדכאת ההפגנות. אז אולי בסיבוב הזה טהרן ספגה מהלומה, אבל בוא נגיד, היא ממש לא אמרה את המילה האחרונה בעיראק, שיש לה שם אינטרסים רבים, והיא בוודאי תנסה גם להשפיע על זהותו של ראש הממשלה הבא, אולי אפילו מישהו שכבר היה, נורי אל-מליקי, שנחשב אפילו עוד יותר פו-איראני מאשר עדל עבד-אל-מהדי.
טוב, אז הרבה תקווה אין שם בבגדד.
בינתיים לא, כן.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
כאן לסיפור קשה על אונס ורצח אכזרי של אישה צעירה בעיר שדנגר בהודו, שעוררו זעם ציבורי וגל מחאה נרחב, והמפגינים דורשים צדק וטוענים שהממשלה איננה עושה די כדי לשנות את מצב זכויות הנשים במדינה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7 שנים עברו מאז האונס הקבוצתי והרצח של צעירה באוטובוס בניו דלי, ושום דבר לא השתנה במדינה הזאת, שאנשים ממשיכות להיות בקורבן של מנהגים ישנים שאין להם עוד מקום בחברה מודרנית מתוקנת. מעשה הזוועה הזה הציד ב-2012 את הזעם העמוק בציבור ההודי, והממשלה ניסתה לנקוט צעדים לתיקון העוול שנגרם לנשים ולילדות בהודו בכל יום שעובר, אך הצעדים שננקטו אינם מספקים. כלי התקשורת בהודו דיווחו אתמול על גילוי גופה שרופה של אישה צעירה בפאתי העיר שדנגר שבמדינת טלנגנה. לפי המשטרה המקומית מדובר ברופאה וטרינרית בת 27 שנאנסה, נרצחה ונשרפה. 4 חשודים נמצאים כעת במאסר. לפי החשד, הם ניקבו את צמיגי הקוטנוע של הצעירה, הרבו לה, הכניסו אותה בכוח למסחרית שלהם, הביאו אותה למקום נטוש, שם אנסו ורצחו אותה. גופתה השרופה נמצאה ביום חמישי בידי עובר אורח. אלפי מפגינים זועמים התאספו אתמול בקרבת תחנת המשטרה בפאתי אידראבד, בירת המחוז שבו אירע הרצח. הם נסו כרזות בדרישה לשים קץ לתופעת האונס הנפוצה בכל חלקי המדינה ולהחמיר את הענישה. מוות לאונסים, זעקו המפגינים שהתקדשו עם קציני המשטרה במקום ודרשו למסור לידיהם את החשודים. גם בניו דלי יצאו כמה עשרות אנשים להפגין. סטודנטית בת 23 התיישבה למחאת יחיד מול בניין הפרלמנט בבירה ההודית.
Why I can't feel safe at my own home, Bharat? क्या लगता है आप दिल्ली में रहते हुए सुरक्षित महसूस नहीं करते?
העיתונאית ציטטה את אשר כתוב על הכרזה שהחזיקה הבחורה, למה איני חשה בביטחון בביתי? כשנשאלה למה היא מצפה, השיבה שברצונה להיפגש עם נציגי הממשלה. אך במקום זאת, אילצו אותה השוטרים להיכנס לניידת ולקחו אותה לתחנת משטרה. סבתי מליבל, יושבת ראש הוועדה לזכויות הנשים, הגוף המייעץ לממשלה ההודית שאין לו סמכות מעשית, גינתה את פעולת הרשויות. הסטודנטית שהייתה מזועזעת מהאונס והרצח הזה רצתה להרים את קולה, אך היא נעצרה והוקטה בידי השוטרים. פגשתי את הבחורה בתחנת המשטרה, היא הייתה מפוחדת לחלוטין, טענה הפעילה ההודית והוסיפה, זהו הגורל שמצפה לכל אלה שיעזו להרים קול נגד האלימות כלפי הנשים. אם כך הדבר, אין לצפות לשינוי המצב בזמן הקרוב.
השעה הבינלאומית, ועידת האקלים של האום תיפתח מחר במדריד. מארגני הכינוס היו רוצים להשיג הסכמות באשר לתוכניות לצמצום פליטת הפחמן, אבל עכשיו הם צריכים להתמודד גם עם גל הפגנות עולמי ועם התראות, כי גם פעולה מהירה יחסית עלולה להיות מאוחרת מדי. המחאה עכשיו יוצאת מרחובות אירופה ואמריקה גם לחזיתות חדשות. בנפאל שבאסיה חשים היטב את השלכות ההתחממות הגלובלית, רינת ספיבק שלנו הצטרפה למפגינים שדורשים שינוי שיציל את השלג על פסגת ההימלאיה.
הקריאה הזאת לצדק אקלימי הגיעה בסוף השבוע מבירת נפאל וכוונה בין היתר לכמה ממנהיגי העולם שיתכנסו ממחר במדריד.
I'm here for the future. Future of my children and me, myself. Mount Everest is melting and flooding everywhere here and there. I have not seen much birds like before these days. Because they die due to
climate. אני כאן למען העתיד של ילדיי ולמען עתידי. זה מצב חירום אקלימי, אומרת מפגינה בת 16. התנועה העולמית ימי שישי בשביל העתיד הוציאה לרחובות ברחבי העולם צעירים רבים לטובת הצלת כדור הארץ כלשונם. אבל כאן, בקטמנדו ובנפל בכלל, הצורך בשינוי מורגש היטב ברחובות.
Kathmandu is a very beautiful city, beautiful valley full of nature and everything, but now the things doesn't remain same because like you know like we are not being able to come out of the house without masks in our face and we are not
Kathmandu היא עיר נפלאה, אך אנחנו לא מסוגלים לצאת החוצה בלי מסכה על הפנים. בעת האחרונה קראתי מחקר שאומר שתושבי קטמנדו סובלים ממחלות שמאפיינות מעשנים כבדים.
I've been living here for like almost 16 years now. So before it was to be really cold, now it's not that.
אני מתגוררת כאן כבר 16 שנה, בעבר היה קר בחורף, כעת לא כל כך קר ובקיץ חם אבל גם לח יותר. כולם יודעים שמזג האוויר הולך ומשתנה גם כאן. תונוסה בת 16 מספרת שהתפתחה לה אלרגיה בשל הזיהום, והיא חושבת שרבים מבני גילה סובלים מתוצאות דומות. התושבים הנפאלים מתכוננים לחורף, ובמקרה שלהם לא מדובר רק בהגנה מפני הקור, אלא מזיהום האוויר שהולך ומתחזק בחודשים אלה. העיתונים המקומיים מוצפים באזהרות מפני הזיהום, העיר מלאה אשן ואבק, תוך ימים ספורים גם הטיילים שמבקרים כאן נדבקים בשיעול מטריד. שבע התחנות שנועדו למדוד את רמות הזיהום באוויר ופזורות ברחבי העמק כבר הראו את הסימון שמדובר במצב לא בריא, ומדובר רק בתחילת העונה. לפי דוח של חברת Air Visual, קטמנדו דורגה במקום השביעי בערים הכי מזוהמות בעולם, ונפאל דורגה במקום השמיני במדינות העולם. הסיבות לזיהום האוויר הכבד נובעות בין היתר מהטופוגרפיה, הצורה הכאורה של העיר מקשה ללכלוך להתפזר ולהתפוגג. גם כאן, ריבוי בכלי תחבורה ישנים וחדשים על הכביש, מוסיפים לקושי, וחמש שנים לאחר רעידת האדמה הקטלנית במדינה, ניתן להבחין בלא מעט אתרי בנייה שגם הם מוסיפים לפזר אבק. בשנת 2017, משרד הסביבה הנפאלי החליט על צעדים להתמודדות עם המצב, אך גם כאן, כמו במקומות רבים, נעשה מעט מדי.
Government has to do a lot. So government hasn't taken the initiative. That's very sad. So they need to listen the voice of the future.
הממשלה צריכה לפעול יותר. היא לא עושה מספיק וזה עצוב מאוד, אומר לי מג אלי, נשיא עמותה הפועלת להצלת נהרות ההימלאיה. הם צריכים להקשיב לכל העתיד של המדינה, זה מה שעליהם להבין. אומנם מדינות מתפתחות אחראיות פחות לפליטת גזי החממה שגורמת ככל הנראה לשינוי האקלים, נפאל מדורגת במקום הרביעי לפי דוח של האום במדינות הרגישות ביותר להיפגע מהמשבר הזה. והבעיה כמובן יותר גדולה כשיוצאים מהעיר. ישנם מדענים שמזהירים כי אם לא נפעל במהרה, שני שלישים משטח ההימלאיה מעון השלג יימס עד שנת 2100.
Oh, you could see, you know, what's happening. The snow line is, you know, going over and over. I mean, like, going up. So every year we have less snow. You could see the effect on the Himalayas. It's getting, you know, dark or the black. So that's
אתם יכולים לראות שבכל שנה יש לנו פחות שלג והאפקט בהימלאיה נראה לעין. הערים נהיים שחורים יותר ויותר בשל השלג שנמס. זה קורה בגלל שינוי האקלים. בכלל הנהרות באזור מתייבשים ואנשים מהגרים למקומות עם יותר מים. זאת בעיה נוספת שהשינוי מביא עמו, מסביר מג. מחר צפויה להיפתח באופן רשמי ועידת האקלים של האום במדריד, ובה התכנסו המדינות כדי לדון ביעדי הסכם פריז, בין היתר במטרה להגביל את עליית הטמפרטורה הגלובלית. עד שזה יקרה, הילדים בקטמנדו מבטיחים לשוב ולהפגין בכל שישי. רינת ספיבק, קטמנדו.
ארגון הילדים של האום יוניסף מדווח כי 300 ילדים מתים בעולם מדי יום מסיבוכים של מחלת האיידס, 13 ילדים בכל שעה. נתון די מפתיע בהתחשב בהצלחה העולמית להפוך את המחלה, את מחלת האיידס למחלה כרונית. בעולם מציינים היום את יום האיידס הבינלאומי, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור גל וגנר.
שלום, ערן.
מנהל המרפאה הגאה של כללית בגן מאיר. אז זה קצת מפתיע שעדיין יש אנשים שנדבקים ושיש ילדים שממשיכים להידבק ולא לקבל טיפול.
בראייה העולמית אני לא בטוח כמה זה באמת מפתיע. המספרים, אם אנחנו מסתכלים על 2018, אז היו ברחבי העולם מעל 1.5 מיליון הדבקות חדשות, ככה שהכמויות עדיין מאוד מאוד גדולות. כמו שאמרת, המפתיע הוא כי יש לנו היום כלים כל כך טובים כדי לעצור את המגפה הזאת, אבל הם קשה ליישם אותם בכל מקום בעולם.
וזה אפילו לא תמיד עניין של כסף, זה לעתים לפחות בכמה וכמה מדינות אפריקניות ששמעתי שמנסים שם למגר את המחלה, יש לא מעט בושה וחוסר נכונות, חוסר רצון לגשת, להיבדק, לקבל את הטיפול שיכול להציל חיים.
נכון, בעצם אחד מהדברים הכי קשים ב-HIV היום זה הסטיגמה. זה היה תמיד, אבל היום בגלל ההתקדמות האדירה בתחום הרפואה, נשארנו רק עם הסטיגמה, והיא יוצרת אנשים מלהיבדק, מלקחת טיפול, מלהיות במעקב, וזו סיבה מאוד טובה. ועוד משהו זה גם כמו כל דבר פוליטיקה. אם אתה תסתכל ככה על מה קורה ברחבי העולם, אנחנו רואים שבאזור אפריקה, ששם באמת המגפה הייתה עדיין הקשה ביותר, עם השנים יש ירידה, אומנם לא מספיק גדולה, אבל יש ירידה בכמות הנדבקים החדשים. אבל אם תלך למזרח אירופה, אתה תופתע לגלות ששם דווקא הכמות של הנדבקים, ואפילו עוד יותר מזה הנדבקות החדשות, הולך ועולה. כי המדינות שם, הממשלות תומנות את הראש בחול, מעדיפות להתעלם בגלל העובדה שמדובר באוכלוסיות קצה, אוכלוסיות מיעוט, והפוליטיקה מדברת, ומה שקורה במזרח אירופה זה בעצם מבחינת הממשלות שם לא קורה.
כן, וגם כאן במזרח התיכון אנחנו שומעים על התפרצויות במדינות שלמעשה הפסיקו לתפקד, מדינות שכבר לא מעניקות לאזרחים שלהם שירותי רווחה ובריאות. ואני רוצה לשאול אותך, אתה עומד בראש המרפאה הגאה של הכללית בגן מאיר, עד כמה הנושא הזה של HIV ושל AIDS הוא בכלל עניין של הקהילה הגאה היום? עד כמה הוא רלוונטי דווקא לקהילה הגאה?
אז הוא בהחלט רלוונטי, גם מבחינה עולמית, אם אנחנו מסתכלים על תת האוכלוסיות, אנחנו רואים שלפחות 20% ואולי אפילו יותר משתייכים לקהילה הגאה. בישראל הנתונים מראים על סביבות ה-30 גם, 30% מהנדבקים מהקהילה הגאה. אז זה עדיין קיים, במספרים די גבוהים, אבל אנחנו כן, מה שאנחנו כן רואים, וזה אגב הנתונים שהתפרסמו היום לגבי ישראל, שאולי זאת הקבוצה היחידה שבה מתחילים לראות ירידה בישראל, ירידה בכמות הנדבקים החדשים, וזה כן בזכות זה שאנשים מהקהילה מודעים לזה, ומיישמים את הכלים המדהימים שיש היום בשביל להימנע מהדבקה.
כשאנחנו מדברים על כלים, אנחנו כמובן מדברים על הקונדום הישן והטוב, אבל גם על העובדה שמי שנסע או מטופל הוא למעשה לא יכול להדביק, ויש גם אפשרות להתמגן באמצעות תרופה מונעת, נכון?
נכון, אז בעצם נגיד המהפכה, הדבר הכי מדהים שקרה בשנים האחרונות זה מה שאמרת, מישהו נסע והוא מטופל, רמות הנגיף בדם שלו לא מגיעות למצב בלתי מדיד או מה שנקרא undetectable ואי אפשר להידבק ממנו. זה מהפכה גם רפואית וגם מבחינת הסטיגמה של המחלה, והטיפול המונע פרפ שאפשר לקחת אותו. ובעצם הכלים האלה גם בראייה העולמית, בעצם נגיד אם אנחנו מסתכלים אולי על נגיד מה העולם רוצה שיקרה בתחום ה-HIV, אז הארגון הבריאות העולמי מדבר על המספרים 90-90-90, שהכוונה היא שאם אנחנו נאבחן את 90% מהאנשים שנושאים את הנגיף על גופם, ואם מתוכם 90% יטופלו, ואם מתוכם 90% יגיעו למצב שדיברנו עליו קודם, ה-undetectable, אז המספרים ירדו בצורה מאוד משמעותית בכל העולם.
או במילים אחרות, אתה יכול לשלב התערבות משמעותית בדור אחד של נשאים ושל אנשים שאינם נשאים, ובמידה רבה למגר את המחלה הנוראית הזאת, את הנגיף הזה שפעם היה הופך למחלה נוראית.
נכון, בדיוק. זה המצב, ואנחנו רואים, אגב, מדינות בעולם המערבי בינתיים רק, שזה ממש קורה בהם, שיש ירידות של עשרות אחוזים בנדבקים חדשים כל יום, בזכות הגישה הזאת של ארגון הבריאות העולמי.
בוא נדבר על זיהוי מוקדם, וברור שזיהוי מוקדם חשוב מאוד בכדי לא להדביק אנשים אחרים, אבל למה חשוב לו לאדם לדעת שהוא נסע עד שהוא מגיע למעשה למצב שבו הוא חולה, האם אי אפשר לקבל טיפול ביום שבו מגלים את המחלה כבר?
אז אנחנו יודעים שככל שהנשאות מתגלה בשלב יותר מוקדם, כך הנזקים שהנגיף יעשה לגוף של הבן אדם הולכים ויורדים. גם אם המחלה לא פעילה, זאת אומרת אין איידס, והנגיף עדיין לא גורם לתופעות, אנחנו יודעים שיש תופעות בגוף שהן ככה מיקרוסקופיות, תופעות שהן לא נראות לעין, של נזק לכלי דם, של נזק לכליה, של נזק למוח, ואנחנו היום בעצם יודעים שככל שנתחיל טיפול יותר מהר, אפילו מיד עם האבחון, הנזק לטווח הארוך, כמות הווירוס שנמצאת בגוף בכל מיני מחסנים נעלמים, תהיה קטנה יותר, וככה הבן אדם יוכל לחיות יותר הרבה שנים, וגם בבריאות, זאת אומרת פחות נזקים שהווירוס.
למעשה מדברים היום על תוחלת חיים דומה לאדם בהחלט, שאיננו בהחלט, נסע, איננו
בהחלט, נסע. מי שיתגלה בזמן ויטופל בזמן, תוחלת החיים שלו כמעט ואפילו דומה לכל שאר האוכלוסייה.
מה קורה מבחינת התמודדות בינלאומית, ארגון הבריאות העולמי? עד כמה באמת מרגישים שמשקיעים את המשאבים הנחוצים, אולי בראש ובראשונה להגיע למצב שבו יצליחו לפתח חיסון?
אז החיסון הוא עדיין פנטזיה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא קיים משהו שהוא באמת יחסן. מאמצים נעשים בכיוון הזה, אבל כמו שהזכרת קודם את הפרפ, בעצם זה אולי החיסון במרכאות שקיים היום, ורוב חברות התרופות דווקא עובדות על אותו מנגנון של בואו ניתן איזשהו כדור שהוא בעצם כדור נגד הווירוס, כדור שאנשים שחיים עם הנגיף לוקחים אותו, אבל בואו נמצא תרופה כזאת שהיא לא תהיה בכדור שלקחת כל יום, אלא בזריקה נגיד שתוכלו לקחת פעם בחודש או פעם בשנה אפילו, בשחרור מושהה של התרופה, וככה היא תיתן הגנה.
ואז בעצם נגיע לתמונה דומה כמו עם השפעת, זריקה פעם בשנה ושקט לשנה לפחות.
זה השאיפה, כן, בדיוק.
זו התקווה הגדולה. דוקטור גל וגנר, מנהל המרפאה הגאה בכללית גן מאיר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, אירן, יום נעים. All night on a drink a rum. Stop banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come כן, וזהו שירו של לורד בורג'ס, פזמוני הקליפסו הידוע שהביא לאמריקה את הקול השחור של הקריבים, וגם את אחד הלהיטים הגדולים ביותר בכל הזמנים. הנה. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, oh. Is a day, is a day, is a day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. והביצוע כמובן של הרי בלפונטה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאי מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו למצוא אותנו בדף ההסקטים של כאן. אנחנו שם, וגם בצ'אט שלנו, חפשו אותנו בטלגרם תחת השם כאן עולמי צ'אט, אפשר גם פשוט דרך האינטרנט t.com.
me/kanolamichet. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.